ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים ברשימה של חומות שקיימות בקודש, בקורבנות, ולא בתרומה. הרביעי בקודש פסול. בדרגות התרומה, כפי שאנחנו מכירים, אב התרומה, ראשון לתרומה וכו', קודש מגיע, קודשים אפשר להגיע לרובד של רביעי, ואז נעצר, ולכן הוא נקרא פסול ולא תמי. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים ממול, כתבנו מניין לרביעי בקודש פסול. הגמרא, תניא, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש הוא פסול? תשובה, ודין הוא, אפשר להגיע דרך קל וחומר. ומה מחוסר כיפורים? זה האדם שהיה תמי, יש כמה תומעות שדורשים מהבן אדם להתאר במשך שבעה ימים, וביום השמיני הוא מביא קורבנות, ואז הוא טהור לגמרי. עד שהוא מביא את הקורבן, למרות שהוא טבל והערב שימשו ביום השביעי, למחר ביום השמיני הוא נקרא מחוסר כיפורים, כיפורים זה קורבנות, שמחפים על הבן אדם, אז עד שהוא מביא את הקורבן הוא נקרא מחוסר כיפורים. אדם במצב כזה שמותר בתרומה, המחוסר כיפורים מותר אם הוא כהן לאכול בתרומה, פסול בקודש, אבל הוא לא יכול לאכול קורבנות עד שמביא את הקורבנות באותו יום שמיני. שלישי, שפסול בתרומה, אין עודין שיעשה רביעי לקודש, כי ראינו כבר דבר שמצב שמותר בתרומה פסול בקודש, מצב שפסול בתרומה ודאי הוא יגיע לעוד רובד בקודש, דהיינו רביעי בקודש. ולמדנו שלישי לקודש מן התורה, ורביעי בקל וחומר. שלישי לקודש מן התורה מניין? מאיפה לומדים את זה? תכתיב, כתוב בעניין קורבן שלמים, שזה קודשים, כתוב, והבשר אשר ייגע בכל תמי לא יאכל. עכשיו בפסוק כתוב בכל תמי, מה זה כולל? מה זה נקרא תמי? מי לא עסקינה דנגע בשני? עכשיו, דבר שלמשל היה אוכל שהיה בתוך כלי חרס והורידו שרץ מת בחלל הכלי חרס, מה דינו של האוכל שנמצא בתוך הכלי חרס? הדין הוא כך, השרץ שהוא אב התומה, דרך האוויר הופך את הכלי חרס להיות ראשון לתומה, והאוכל שבתוכו נטמע והוא נקרא שני. והפסוק אומר, והבשר השיגה בכל תמי, זה כולל שני, אסור לאכול אותו, וכמו רחמנה לא יהיה אחיל, סימן שהוא הפך להיות רביעי, סליחה, שלישי לתומה. רביעי מקו החומר, האדר מרן, הסברנו את זה למעלה, את הקו החומר כדי להגיע לרביעי בקודש. אז אם השאלה הייתה מניין לרביעי בקודש, אז אנחנו הסברנו, הגענו לזה דרך קל וחומר. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו, יד מטמא את חברתה בקודשים אבל לא בתרומה. מיותר לציין שזה עוד דוגמה של תומה דרבנן, ואנחנו אומרים שהתופעה הזאת שיד יכול לטמא יד שני של אדם זה בקורבנות. האם זה דווקא בחיבורים שהתורה, יד התורה, נוגעת בו בזמן בקודש, בחתיכת קורבן, או אפילו שלא בחיבורים, יד מתמי את חברתה לתמי קודשים? הגמרא, ובתרומה אם נתמת, אני קורא המשך המשנה, ככה כתבנו בין השורות, אמרנו בעניין תרומה, אם נתמת אחת מידיו, חברתה טהורה, היד השני טהור, ובקודש, אמנם זה קצת בקיצור לשון, אבל בקודש התוצאה מטביל שתיהן. למה הוא מטביל שתיהן? שהיד מטמא את חברתה בקודש, אבל לא בתרומה. אם אתם מרגישים שיש פה איזו כפל לשון או תוספת לשון, אתם צודקים. הגמרא תתייחס לזה בהמשך. אמר רב שיזווי, בחיבורין שנו, אבל שלא בחיבורין לא. נסתכל ונלמד ביחד רשי. רשי כותב, בחיבורין שנו. מעדיתי לקטן יד מטמאה את חברתה לקודש, כגון שבעוד שהיד הטמאה נוגעת לתורה, יד התורה, הייתה תורה נוגעת בקודש. מין נקרא לזה שרשרת. דגזו רבנן, דילמה אתי למינגה טמאה, יד הטמאה בקודש, ישירות בקודש. ולמד המלכמן פסול לפסול. יש מחלוקת מה ההשפעה של היד הטמאה שנוגעת בקודש. אם זה מטמא אותו, דהיינו הוא מעניק בו כוח להמשיך לטבות עוד חתיכה, או לפסול את החתיכה, ובזה נעצר המשך התומות. דמלה ואלמה היא, חומרה ואלמה. אבל ממשיך רשי, שלא בחיבורין, שלאחר שפרשה מן התורה, אלו יד טמאה נגע ביד התורה, חזרה התורה ונגע בקודש, טהור. ואין יד מטמא חברתה לעשותה אפילו שלישית לפסול. סתם יד ליד אין שום השפעה. כל לפי רב שיזווי, כל העניין הזה שיד מטמאת חברתה זה רק במודל של השרשרת שהסברנו מקודם, ואז קיים החשש שהיד הטמאה תיגע ישירות בקורבן. אבל סתם כך שיד יש בו כוח לטמות יד שני, לפי רב שיזווי, זה אינו. אנחנו לא הסברנו איך זה יכול להיות שיד אחד נטמא, אבל מספיק לנו רק לציין שאנחנו מדברים על תומה דרבנן, זה לא דבר שמטמא את כל גופו, ואפילו במקרה שלנו זה לא מטמא אפילו את שתי ידיו בבת אחת. אם מדובר ביד יד אחד שנטמא, זה לא אומר שיד השני נטמא, אלא אם כן אנחנו מדברים בעניין או הדוגמה הזאת שהזכרנו. אנחנו ממשיכים בגמרא, קושיה עד שורה שנייה מסוף העמוד, קושיה ארוכה והוא מסומן בהתאם. עטיבי אביי, יד נגובה מטמא חברתה לטמא לקודש אבל לא לתרומה, דברי רבי. כשאנחנו מדברים על מטמא חברתה לטמא בקודש, כאן אני מדגיש לטמא לקודש, אותה חתיכה שיגע פה יד השני, אותו חתיכה, חתיכת חול קורבן למשל, יכול לטמא עוד חתיכה, להיות רביעי. הגמרא ממשיכה, רבי יוסי בן גמליאל אומר לפסול אבל לא לטמא. אותו חתיכה שהזכרנו עכשיו יהיה עצמו פסול אבל לא יכול להמשיך לטמות עוד חתיכות. אי עמוד בשלמה שלא בחיבורין, דהיינו יד תמי נגע ביד טהור לא בזמן שיד אותו נוגע בקודש, היינו רבותי דנגובה. יש כאן חידוש, רבותי, דהיינו חידוש או גילוי שלא הייתי עולה עליו בעניין נגובה. אז יש חידוש בזה שלמרות שמדובר ביד נגובה, דהיינו אין כאן מים. מים ולחות, רק נגיד בתור אמרה כללית שנוגע גם לכאן, בזמן שמדובר בדבר שיכול לפסול תרומה, כשהוא בא במגע עם מים, הוא הופך את המים להיות ראשון לתרומה, וראשון יכול לעשות דבר הבא, שני לתרומה. כאן אנחנו מזכירים יד נגובה, אין כאן מים, שאפילו אם היד הוא שני לתרומה, אנחנו מזכירים שהיד יכול לטמות את יד השני גם כן, עד כדי כך שאנחנו מכפילים את התרומה, שני עושה יד השני גם שני לתרומה, שזה חידוש גדול, ובפרט שאנחנו מתארים את זה שלא באמצעות לחות. הזכרנו, אני רק חוזר ואומר עוד פעם, אם היה לחות אז אין כאן, יש פחות חידוש נקרא לזה כך, כי היד שהוא שני לתומה הופך את הלחות להיות ראשון, ואז המים האלו יכולים לתמות את היד השני, אבל לא כן, אנחנו לא מדברים על זה. נמשיך הגמרא ואומרת, אלא אי אמרת בחיבורין אין שלא בחיבורין לא, שכל המושג הזה שיד מתמת יד השני רק אם אותו יד שני באותו זמן נוגע בקודשים, בתהרות, מהי רבותי דנגובה? מה העניין של נגובה? נגובה לא מעלה ולא מוריד. כי אם אתה אומר ומתעקש בחיבורים דווקא, כל הגזרה שם ששמה היד התמי המקורי יגע ישירות לקורבן, לקודשים, ושם אני לא צריך, אני לא צריך לחות. גם בלי לחות הוא נטמע, אין, הלחות הוא לא מהווה שום מרכיב, מאחר שאנחנו מדברים, אם היינו מדברים בחיבורין, על החשש שיד התמי המקורי ייגע ישירות לקודש. אנחנו נחזור על מה שאמרנו דרך רש"י. דיבור המתחיל, אי עמוד בשלמה שלא בחיבורין כמר דמתמה שיד אחד מתמת חברו, היינו רבותא דנגובה. דאף אגב דנגובה אי היד התמיה יבשה כשנגע בזו ביד התורה, אני מדלג כמה שורות התמורים עם הסוגריים, אפילו אחי מתמה גם במצב כזה, היד התמי מתמת יד השני, דמעלה דרבנן היא שיד מתמה את חברתה להעשות שנייה כמותה לקודש, כפכבנו כמותה, כי זה באמת כשתך כבר בעניין העברת תומה יורדים דרגה כל פעם, פה לא, יד הראשון שהיה שני לתומה עושה את יד, את היד השני של אותו בן אדם גם כן שני. אני דילגתי כמה שעות, נחזור עליהם עכשיו. דאף אגב דנגובה היא היד התמיה כשנגע בזו, ואין לחוש שמה נגע היד התורה במשקין, בגלל שמדבר ביבש, אז אין כאן מצב שיד התורה נגע במשקין שבתמיה שאין ראשונים. דכל הפוסל את התרומה מתמה משקין להיות תחילה, והביא לה יד, והביא לה הח יד נמי שנייה מחמת משקין כמו חברתה, זה לא המצב פה, כי אמרנו מדובר פה בנגובה. אפילו הכי מתמה יד התמי מתמה את יד השנייה, דמלה דרבנן, חומרה דרבנן היא שהיד מתמה את חברתה להעשות שנייה כמותה לקודש, כשאנחנו מדברים בתחום הקורבנות. אלא אי אמרת לא אמרינן אלא בחיבורין שיד תמיה מתמה את חברתה, בזמן שיד אותו יד שני נוגעת בו בזמן במזון בקורבן ותאמה משום דומה נגע תאמה לקודש בחשש הסיבה שמתאמין את יד השני בגלל שאולי היד התאמה הראשון יגע ישירות בקודש מהי רבות את הגובה? מה החידוש באזכור של יד יבשה? אתו יד כמיתה לא מתאמין לקודש ולא משכין? הלא שנייה היא אותו יד תמיה המקורי היא יכולה גם בלי משכין לתמות את הקודשים הרי היד המקורי היא שני לתומה ושני לתומה הופך קודשים לשלישי ללא קשר לעניין של נגובה כעת אנחנו ממשיכים אבל לפני כן נסתכל בשלם תחת הכותרת מבנה אתם רואים צורת כתר סביב ריש לקיש וגם אותיות א' אחר כך ב' והדגשנו שמו של ריש לקיש שני שלבים כך כתבנו בשוליים שני שלבים בשיטת ריש לקיש בשלב א' חולק על רב יוחנן בשלב ב' חוזר ומסכים לרב יוחנן נקפוץ לעמוד ב' אתם יכולים לראות שבע שורות מראש העמוד עוד כתר וזה ריש לקיש בפעם השנייה כתוב בגמרא איתמר נמי אמר ריש לקיש יש לעיין בספרים יש כאן ציון לעיין בספר תורי אבן להבין המשמעות של המילה נמי כי מה שאנחנו עומדים ללמוד הוא לא בדיוק עוד אזכור של תומה בחיבורין ברמה הפשוטה אז לכן מה עושה פה המילה נמי שדרך כלל מצפיע על אמרה או מימרה שממשיך את מה שנאמר כבר אז גם ויש אפילו ספרים שלא גורסים את המילה נמי כך ראיתי במפרשים בכל אופן הגמרא אומרת התמנה מאמר ריש לקיש לא שנו הנושא שיד מטמא חברתה אלא ידו שני ידיים של אדם אחד יד טמא מטמא את יד השני של אותו אדם ממשיך הגמרא בעמוד ב' אבל יד חברו לא רש"י כותב אם נגע ביד חברו לא טמאתה אנחנו גם הדגשנו אתם יכולים לראות קבקוב קל תחת יד חברו לא והסיבה לכך שבהמשך זה הדבר שישתנה רבי יוחנן אמר אחד ידו ואחד יד חברו זה אין אנחנו לא מבחינים באותה היד לפסול אבל לא לתמי רשי כותב באותה היד אם נגע ביד הראשונה ביד חברו אבל השנייה אינה מתמה יד חברו זאת אומרת אם אני נגעתי עם היד התמי ליד הטהור שלי ואז עם היד הטהור ליד חברי אין כאן תומה ועוד נקודה ולפסול ממשיך רשי את הקודש הוא דמר יד מתמי חברתך אבל לא לתמי הזכרנו את זה מוקדם אין צורך לחזור על זה עוד פעם הגמרא ממשיכה ממאי מה השאלה שיש אפשרות לתמות גם יד חברו תשובה מדקתני סיפה ממה שנקרא לזה לשון מיותר במשנה מה כתוב בסיפה שהוא לכאורה מיותר שהיד מתמה חברתה לקודש אבל לא לתרומה הטו למה לי למה יש צורך למשנה להוסיף את הפסקה הזאת התנה לרשע מה כתוב ברשע כתוב אנחנו הוספנו את זה בשוליים ואפשר בקלות להסתכל גם במשנה עצמה מה כתוב ובתרומה אם נתמת אחת מידיו חברתה תורה, ובקודש מדביל שתיהן. מה זה מדביל שתיהן? כי יד תימא את ידו השני. לכן יש צורך לתאר את שניהם על ידי תפילת ידיים. אז זה עצמו כולל את הידיעה שיד מטמא חברתה. אז למה הסיפה אומרת את זה בפה מלא עוד פעם? ממשיך הגמרא ואומרת, אלא לאו שמע מינה לתויה, כאילו זה בא לרבות יד חברו. ואף ריש לקיש הדרבה, הוא עצמו חזר בו, דאמר ביונה, אמר רבי, אמר ריש לקיש, אחד ידו, ואחד יד חברו, כבכבנו חברו, בגלל מה שהזכרנו מקודם, שזה הנושא, באותה היד לפסול, אבל לא לטמא. אז גם ריש לקיש אומר כמו רבי יוחנן. מה זה עוד פעם? כמו רבי יוחנן, שיד יכול לטמות יד החבר שלו. ולפסול אבל לא לטמא, תנאי אי, הרמה או הכוח של התומה, העברת תומה, זה עצמו מחלוקת תנאים. האם כשהיד התמי נוגעת ביד השני, זה גורם לכך שאותו יד שני יתמי את הקודשים, או רק יפסול את הקודשים? זה מחלוקת תנאים. המעוין פה מוסבר בשוליים, וכתבנו שלבים להוכיח, לפסול אבל לא לתמי, בקשר ליד המתמי חברתה, תנאי, זה מחלוקת תנאים. הגמרא מציע פה מקור ראשון, אבל הגמרא תדחה את זה כמקור מוחלט על כך, ואז תגיד אלא כי אני תנאי, זה המעוין השני. הגמרא תתנן, כל הפוסל בתרומה מטמא ידיים להיות שניות, ויד מטמא חברתה, דברי רבי יהושע. וחכמים אומרים ידיים שניות הן, היד הוא כבר ברמה של שני לטומאה, ואין שני עושה שני. אז מה אליו? אפשר כאן לדייק ממה שלמדנו עכשיו, שני הוא דלא עביד, זאת אומרת יד שנוגעת ביד שני, הוא לא הופך את היד השני להיות שני, השלישי עביד, אבל הוא כן הופך את היד להיות שלישי. ומה ההמשך מבחינת תומה? אותו יד שלישי הוא יפסול את חתיכת הקורבן שיגע בו, הוא יפסול, הופך אותו לרביעי, ולא אין המשך. לפי זה רבי יהושע שמדבר על יד מטמא חברתה, כלומר עושה את היד השני שני, ומה קורה הלאה? אותו יד השני שהפך להיות שני, שני כמותה, הוא ייגע בקודשים, והקודשים האלו יהיו שלישי, ובשלישי יכול להעביר תומה הלאה. זה נקרא לטמות. אז הרעיון לפסול אבל לא לטמא, מחלוקת תנא קמא, דהיינו רבי יהושע וחכמים. הרש"י בשורה רביעית, אין שני עושה שני, אין יד שהיא שנייה עושה את חברתה השנייה, מכלל דשמינן לרבי יהושע, דאמר היד מטמא את חברתה להיות כמותה, כמו שאנחנו הסברנו, וזה המחלוקת תנאים. אבל הגמרא דוחה. בקשר לחכמים שאמרו אין שני עושה שני, דילמה אומרת הגמרא, לא שני עביד ולא שלישי, שיד לא משפיע על היד השני. רש"י כותב, דילמה לא שני ולא שלישי, דלת לו החכמים כאן אין להם החמעלה דמתניתים, חולקים על המשנה שלנו בעניין יד מטמא חברתה. אבל מן דאית לי, מי שכבר נכנס לחומרה הזאת אפילו לטמא אית לי, אז אין כאן דעה שאומרת לא לטמא אבל לפסול. להכי כמר, ידיים לעולם שניות הן, לפי כך יד מטמא את חברתה, ואין כאן הוכחה שיש איזו עמדה שמציגה לפסול אבל לא לטמא. אלא ממשיך הגמר ואומר, אלא כי אני תנאי. המחלוקת תנאים הבאה ישקף את הטענה שלנו, את הקביעה שלנו, שלפסול אבל לטמא הוא באמת מחלוקת תנאים. דתניא, יד נגובה מטמא את חברתה לטמא בקודש אבל לא לתרומה, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אותה יד לפסול אבל לא לטמא. אז הנה המחלוקת תנאים שחיפשנו מקודם. אוכלים נגובים בידיים מסועבות, וההמשך היה בתרומה ולא בקודש. יש כאן חומה בקודש שאין אפשרות לאכול בידיים מסועבות. אנחנו רק נקדים ונאמר שהפירוש הוא שמה שכתוב במשנה, אוכלים נגובים, המשנה דיברה על אוכלים נגובים. מה הפירוש? בא ללמד שהאוכלים לא הוכשרו לקבל טומאה. ואנחנו נראה בהמשך עוד מעט, ותמה רבי חנינה בן אנטיגנוס בקודשים, אפילו אם האוכלים נגובים, אם מדובר בקורבנות, אפילו אם הם יבשים, בכל זאת הם מוכשרים לקבל טומאה על ידי חיבת קודש, על ידי כך שאדם הקדיש אותם להיות קודשים. זה ממלא מקומו של הכשר על ידי לחות, זה גם סוג של הכשר לקבל טומאה. אז אנחנו רוצים לברר מה משמעות של הביטוי אוכלים נגובים. תניא, אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס, וכי יש נגובה לקודש? האם יש משמעות לקורבן שהוא יבש כאילו הוא לא מוכשר לקבל טומאה, אבל לא חיבת הקודש מכשרתן? אז מה רוצה המשנה באומרה שהאוכלים, שמדובר על אדם שאוכל אוכלים נגובים, כאילו האוכל לא מוכשר לקבל טומאה? אז הגמרא אומרת, יש כאן לגשת למשנה עם כיוון חדש לגמרי. לא צריכה המשנה, נצרכת למקרה הבא. מדובר באוכלים, האוכל הם אוכלים חולים נגובים, שאוכל החולים שאדם יכניס לפה, בסיפור הבא עוד לא אמרנו, החולים הם אינם מוכשרים לקבל טומאה, הם נגובים, כלומר לא היו לחים כדי להיות מוכשרים לקבל טומאה. אז אנחנו מדברים על אוכלים שוודאי טהור. ומה קרה? כגון שתחב לו חברו לתוך פיו, כאן בלי מגע אדם, אלא אדם שני שידיו, נגיד ידיו היו תורות לגמרי, או אדם עצמו שתחב הוא לעצמו בקוש ובקרקע, הוא הכניס כלי כמו מין מקל שתחב לתוך המזון, והכניס את האוכלים האלו טהורים בזמן שאדם עצמו ידיים שלו טמאות. הוא ביקש לאכול צנון ובצל של חולין שהם נגובים. אני לא דייקתי מספיק, נחזור על זה. שתחב לו חבר לתוך פיו, מה? יכול להיות תרומה או יכול להיות קורבן שהוכנס לתוך אדם שיאכל אותו עכשיו. ובו בזמן הוא רוצה לאכול צנון ובצל של חולין, שהם החולים נגובים, אותם חולים טהורים, מאחר שלא הוכשרו לקבל טומאה. והם האוכלים האלו, החולים האלו, לא יטמאו את הקודשים שבתוך פיו. ובכל זאת אנחנו נגזור בעניין קודש, אם הכניסו לתוך פיו קורבן, כשהאדם עצמו ידיו מסועבות, עם הידיים שלו טמאות, הוא לא יכול להמשיך באכילה בצורה כזאת. אני רוצה לחזור על השורות שקראנו, לא צריכה, כגון שתחב לו חברו לתוך פיו, או שתחב הוא לעצמו בקוש ובקרקר, וביקש לאכול צנון ובצל של חולין עמהם. לקודש, אם מה שהכניסו לפיו היה מקודם קורבן, גזרו בהו רבנן. הם אומרים, תשמע, אומרים, אדוני, אתה עם ידיים טמאות. נכון, עד עכשיו אין שום טומאה לגבי מה שבפיך, כי הקורבן הוכנס על ידי חברו שידיו היו טהורות, או גם אם אתה הכנסת את הקורבן לתוך פיו אבל לא נגעת בקורבן כי תחפת לו על ידי מקיל. ומה, אתה רוצה להמשיך בו בזמן לאכול את הקורבן עם צנון או בצל של חולין שגם זה טהור, אבל אנחנו חוששים שתכניס את ידיך תוך כדי אכילה לפיך. עכשיו, וידיך הם טמאות, והידיים האלו יטמאו את הקורבן שבתוך פיך. אבל באותו מצב לתרומה לא גזרו בהו רבנן. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, הוא ביקש לאכול צנון ובצל של חולין עמהן, שאין ידיים מטמאות את החולין, הרי הם נגובים. ואפילו הכי, גזרו רבנן שלא יאכלם עם הקודש פן תיגה ידו מסואבת באוכלי קודש שבפיו. לעניין תרומה, אף על פי שהיד מסואבת, פוסלתה, למרות שיד מסואבת זה תמי, פוסי תרומה, לא עשו מעלה, לא אמרו שיש להימנע מאכילה כזאת, אלא אמרינן זהיר ולא נגע. והכי כמה מתניתין, אוכלים חולין בידיים מסואבות עם התרומה, אבל לא עם הקודש. ולאחי נקת נגובין, שאילו עכשיו היו משקין עליהם, היו משקין נעשים ראשונים מחמת הידיים, עושים את החולין שניים, וכשנוגעים בתרומה שבפיו פוסלין אותם. אז מאחר שדיברנו על חולין שהם נגובים, זה לא בעיה. המשך הגמרא עכשיו, ציטוט מהמשנה העונן ומחוסר כיפורים, וכתוב צריכים טבילה לקודש אבל לא לתרומה. זה עוד דוגמה של חומרה אצל קודשים שלא קיים אצל תרומה. מהי טעמה? למה העונן או המחוסר כיפורים צריכים טבילה כדי לאכול קורבן אבל לא כדי לאכול תרומה? ואגב, סימן שאנחנו לא מדברים על אדם שהוא ממש טמא, כי אם הוא היה ממש טמא לא היה יכול לאכול גם תרומה. אלא הפירוש כאן הוא כיוון דעד העידנה הוו אסירי, היו אסורים, למשל אדם שהוא עונן, או אדם שהוא מחוסר כיפורים, שהוא עבר שבעה ימי טהרה ובא ביום השמיני צריך להביא קורבנות, ועד שהוא מביא קורבן
אסור לו לאכול קודשים, אז עד עכשיו הוא היה אסור לאכול בקודשים, אז צריכינו רבנן טבילה. כתב רשי, כיוון דעד העדנה אסירי, דמחוסר כיפורים מותר בתרומה ואסור בקודש, וכן עונן, ואף הפי שאסורים במעשר שני, מותרים בתרומה, כתמי למסכת יבמות, מבחור זר יתרה, זרות אסרתי לך ולא ענינות. זה עוד נושא, אבל אני רוצה לצטט את הרמב״ם בהלכות אבות התרומה, פרק י' ב' פסוק, הלכת הדבב, כך והוספנו את הלשון הזה בשוליים של הגמרות המסומנות, שהרי עד עתה היו אסורים לאכול את הקודש והסיחו דעתן. ברגע שחל על אדם איסור, אז הוא לא שומר בדיוק, הוא לא שומר על על התרה, אז יש הסך הדעת, ושמה נטמעו ולא ידעו. לכן אנחנו מצריכים טבילה, וזה כדי לאכול קורבנות, אבל לא כדי לאכול תרומה. המשנה, נושא כללי אגב שעכשיו מופיע אצלנו בהגמרות המסומנות בשוליים, חומרה בתרומה על קודש, נאמנות עמי הארץ על תרת יינם ושמנים של קודש כל ימות השנה, ובתרומה רק בשעת הגיטות, בתקופה שדורכים את הענבים או סוחטים את הזיתים ליצור או יין או שמן. המשנה, חומר בתרומה שביהודה, זה אזור בארץ ישראל יהודה, נאמנים על תרת יין ושמן של קודש, אני מוסיף, כל ימות השנה, ובשעת הגיטות זה זמן שכולם מתארים את הכלים, זה נקרא, זה התקופה של היצירה של השמן והיין, ובשעת הגיטות והבדים, גט זה קשור ליינות, בד זה קשור לשמן, אף על התרומס המיירץ נאמנים גם לגבי תרת התרומה. עברו הגיטות והבדים והביאו לו המארץ, הביא לכהן חבר, חבר זה אדם שמקפיד על תרה, והביאו לו חבית של יין של תרומה, לא יקבלנה ממנו. אבל מניחה המארץ יכול להניח את אותו חבית לגת הבאה, ואז ייתן אותו לכהן. ואם אמר לו, אם העם הארץ אמר לו, הפרשתי לתוכה רביעית קודש, נאמן. אנחנו אומרים שמיגו שהוא נאמן על הקודש, נאמן גם על התרומה. כדי יין וכדי שמן, אלו הם הכלים שמכילים את הדברים האלו. אנחנו ממשיכים לדף חף הימד א', המדומאות. אנחנו רואים ברשי בשורה השנה שאומר מפרש בגמרה, ואשתה משמע של טבל, תרומה וחולין מעורבים. אז קדים שהם כאלו שמכילים מדומה, נאמנים עליהם בשעת הגיטות והבדים וקודם לגיטות 70 יום, גם 70 יום לפני הזמן של דריכת הענבים גם נאמנים, ורשי אומר מקדימים לטהר את הכלים. וכאן רשי מציין מה שאמרנו לפני כן, גיטות של יין, בדים של שמן. אז רואים במשנה שלנו התייחסות גם לתוצר וגם לכלי. הגמרא מדייקת מלשון המשנה, ביהודה אין, שם יש נאמנות, ובגליל לא. הנושא שכתבנו בשוליים, המשנה ציינה שיש נאמנות לעמי ארץ על תרת יין ושמן לקודשים ביהודה, למה לא מוזכר גליל? זה אזור נוסף בארץ ישראל, אזור צפוני יותר. ההסבר הוא משום שהייתה רצועה של קוטים, רצועת אדמה, קרקע של קוטים, וזה נחשב ארץ העמים, זה כאילו חוץ לארץ. לא שגיאוגרפית זה חוץ לארץ, אלא דינו כמו חוץ לארץ. ויש גזירת חכמים שבארץ עמים קיים תומה, כמו תומת מת מדרבנן. אז יש רצועה של קרקע מפסקת בין גליל ירושלים, שמנע אפשרות להוביל היין והשמן מגליל לבית המקדש. אז הגמרא אומרת, למה הנאמנות על התרה לגבי יין ושמן של קודשים קיים ביהודה ולא בגליל? מה הייתה? מה אמרה יש לקיש? מפני שרצועה של קוטים מפסקת ביניהם. ורשי כותב, רצועה של ארץ עמי מפסקת בין גליל יהודה וירושלים ויהודה וירושלים ויהודה אי, המטרה זה להגיע לבית המקדש, ואי אפשר להביא אני ירושלים בטהרה, לפי שגזרו חכמים תומה על ארץ העמים, ואפילו של חברים שמגליל אינו בא לנסחים. גם אם מדובר ביין ושמן של אנשים מקפידים על תרה, אבל הם בגליל, זה לא יכול להגיע לירושלים. בגמרות המסומנות אתם רואים משולש, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו הצעות לפתרון כדי להוביל היין ושמן מגליל לבית המקדש, לפתור בעיית הרצועה של קוטים. אבל הגמרא תדחה את ההצעות האלו בהמשך. הגמרא שואלת, חזרה לגמרא, ונתיב בשידה תיבה ומגדל, למה לא להוביל את היין ושמן מגליל לבית המקדש דרך נקרא אלו כלי תחבורה, שידה, תיבה ומגדל, קרון סגור, ונעבור את הרצועה, רצועת קוטים, במצב כזה. זה יגן על התהרה של היין ושמן שבא מהגליל. הגמרא עונה, זה לא מועיל. המני, המשנה שלנו שהדגיש יהודה בלבד, רבי אי, דמר, אוהל זוג. חשבנו ששידה תיבה ומגדל יהוו אוהל שמפסיק בין התומה למה שבתוכו, אבל הוא אוהל זרוק, הוא אוהל מובל, לאו שמי אוהל, אין לו דין או כוח של אוהל להפסיק בינו לתומה. דתניא, הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל, רבי מטמא, רבי יוסי בבידה מתהר. אז לפי רבי אין אפשרות למניעת חדירת התומה, למרות שהובלת את היין ושמן בשידה תיבה ומגדל. רשי כותב, אוהל זרוק, אוהל מתעטב ונזרק, לאו שמי אוהל, להיות מפסיק בין אווירה של ארץ עמים, והם גזרו על אווירה. כלומר, זה לא, זה יותר חמור מ למשל תומה מת שקבור מתחת אדמה שאתה מאהיל על התומה. לא, גזרו על כל האוויר עצמו שלהיות תמי. השידה תיבה ומגדל לא יועילו לתגונן נגד תומה כזאת. הגמרא שואלת, ולעיתוע בכלי חרס המוקף צמד פתיל, אנחנו מכירים שאם אוכל נמצא בתוך כלי חרס והוא סגור עם עם כיסוי שנעשה מטיט, והוא נמצא אפילו באוהל המת, התוכן, התחולה מוגנת. אז למה לא להעביר את היין ושמן בצורה כזאת בתוך כלי חרס סגור? אמר רבי אליעזר, שונין זה ביטוי כמו תנא, זאת אומרת תנאים שונים ברייתא, אומר רשי, מה הם מלמדים? אין הקודש ניצול בצמיד פתיל. הגמרא שואלת, ואתנן אין חטאת ניצלת בצמיד פתיל? חטאת זה מי אפר פרה אדומה. מה אליו? הקודש ניצול, שרק מי חטאת לא מוגנת בצמיד פתיל, אבל קודש כן. לא, לא, זה לא הדיוק שאפשר לעשות, אלא משהו אחר. המים שאינן מקודשים, מקודשים כוונה תוספת איפר הפרה למים, לא, לא, זה לא נעשת, זה יש רק המים ששאפת לצורך מי פרה אדומה, אז מים כאלו ניצולים בצמיד פתיל. אבל מים מקודשים, זאת אומרת מי מים שהוספת אליהם איפה פרה אדומה, לא מוגנים בצמד פתיל, וגם קורבנות אינם מוגנים. אז לכן ההצעה של המשולש השני שראינו למעלה, להביא את היין ושמן מיהודה או מגליל בכלי חרס מוקף צמד פתיל, זה אינו פתרון. הגמרא שואלת, ואמר אולה חבריה מדקן, מדקן זה מתהר בגלילה, במילים אחרות חבריה, חברים, אנשים המקפידים על טהרות שנמצאים בגליל, הם מכינים בטהרה את היין ושמן, ועכשיו אם רצועה מפסקת אז למה מתהרים? זה לחינם. הגמרא עונה, זה לא לחינם, מניחים, הם מניחים את החביות האלו, הם הכינו אותם בטהרה בגליל, וכשבו אליהו ויתרנה. רשי כותב שמה יבוא אליהו ויראה להן שביל בא שאינו מארץ העמים, שאיזו שביל שאפשר לחצות אותו רצועה, אבל באותו שביל לא קיים הגזרה של תומת ארץ העמים, ועל זה הם סומכים. עד כאן שיעורנו להיום.